שהגענו לסעיף זין עמדת כבוד. עסקנו אם כן בשלושה נושאים: כבוד שמיים, כבוד של האדם, מידת הכבוד שאדם רוצה לקבל מהבריות, והצד השלישי של הכבוד זה שאנחנו מכבדים כל אדם, מכבדים את הבריות האחרות. ובאמת אנחנו רואים שחז"ל הדריכו את האדם לברוח מהכבוד. מה זאת אומרת לברוח? לכאורה בריחה בריחה או מסכנה, משהו מאוד מסוכן. במבט ראשון בריחה זה פעולה לא בונה ולא פעולה יצירתית. אדם בורח, הוא נסוג, הוא אף, הוא מתרחק, הוא לא בונה משהו בתוכו, הוא לא מעצב. זו פעולה מאוד בלי דעת, בלי פעולה של פחד בדרך כלל. לכן הרב קצת מתעמק במושג הזה, מה זה נקרא לברוח מהכבוד. הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש הרי היא מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות של מחבר החיים. והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים, מסתרגים ומקים שורשים עמוקים בממקי הרוח. והאדם הולך ומתעלה והווה לברכה לעצמו ולעולם. יש מדרגה ראשונה של בריחה מן הכבוד, אנחנו נראה שיש עוד מדרגות. מדרגה ראשונה של בריחה מהכבוד זאת בריחה מתוכננת, בריחה מודעת, בריחה שהיא תוצאה של תפיסת עולם. תפיסת עולם שאומרת שצריך לברוח מהכבוד. למה צריך לברוח מהכבוד? תפיסת העולם שאומרת שהעיסוק בכבוד הוא עיסוק בדמיון. רוב הכבוד זה בעצם משהו שאנחנו מדמיינים. אנחנו מדמיינים שבני אדם נותן לנו הערכה ולכן זה נותן לנו סיפוק. אנחנו מדמיינים שבני אדם מחשיבים אותנו. הכבוד, הרגש הזה של אני מקבל כבוד מהחברה, מעמד, הוא כולו בנוי על דמיון. הוא לא מבוסס על מה באמת אנשים חושבים, אלא הוא בעיקר מבוסס על התחושות, הרגשות שהאדם ממציא לעצמו. אדם שמחפש כבוד, הוא ימציא לעצמו אשליות ורגשות ותחושות של כבוד שבעצם הוא מייצר על סמך הדמיון שלו. לברוח מהכבוד זאת אומרת להבין שלא יכול להיות שהדמיון ינהל לנו את החיים. והכבוד הוא אחד הכבוד שהאדם מקבל מהסביבה, זה אחד הנושאים שבהם הדמיון הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מרכזי. יש הרבה אשליות חיצוניות, אשליות כאלה ואחרות שהאדם יוצר לעצמו. כשאדם בורח מהכבוד הוא בעצם בורח מהדמיון. מה זה לברוח מהדמיון? לברוח מהעולם חסר האמת או חסר הביקורת לעולם שיש בו ביקורת, שיש בו דיוק, שיש בו שכל. אז אם כן, זה לא בריחה, שבדרך כלל המושג בריחה מבטא איבוד דעת, אדם בורח הוא כאילו מתנהג בחוסר דעת, להפך. זה בריחה מהחוסר דעת אל הדעת. זה בריחה מהסכנה. הדמיון זה מטר של חוסר דעת. זה מסוכן. כשאדם בורח מהסכנה, מהחוסר דעת אל הדעת. מה שהוא כותב, שהיא מתעמקת בנפש, הבריחה היא תפיסת עולם, מתעמק בנפש זאת אומרת זה תודעה, זה לא אירוע חד פעמי, זה תודעה, זה תפיסת עולם, מיישבת את הדעת, מיישרת את השכל. כי כבוד זה הפוך מדעת ומשכל. כבוד זה בעיקר בנוי על דמיון וריגוש חסרי ביסוס, חסרי הדרכה שכלית. למה כל כך חשוב שיהיה לאדם דעת ושכל? מה אכפת לך שלאדם יש דמיון? שהאדם ייהנה. הוא מדמיין שמכבדים אותו, והוא מפרש כל מיני דברים בפרשנות שלו, שאנשים מכבדים אותו, והוא נהנה מזה. הוא רואה שאני יודע מה, שנותנים לו להיות ראשון במקום מסוים, ושהשם שלו מופיע במקום כזה, ועוד כל מיני דברים, וזו לא הרגשה טובה. הוא מבסוט מזה, זה עושה לו דמיון שהוא מורח. מה אכפת לך? שידמיין, יערב לו. בעיה גדולה שכאשר הדמיון נמצא והשכל לא נמצא, מתחילה העצלות. העצלות, כלומר, האדם בעצם לא צריך לממש ולעשות באמת דברים ולפתח באמת דברים, אלא אם הדמיון, אם הכבוד והדמיון הם המטרה, אפשר להגיע לכבוד ולדמיון בכל מיני דרכים בלי שבאמת תהיה התרחשות. אדם יכול ליצור לעצמו מעמד וכבוד בלי שבאמת שום דבר קרה בחיים, וזו הסכנה הגדולה. הבעיה היא לא שאדם נהנה מהכבוד, מהדמיון. הבעיה היא שאדם לא באמת עובד על האישיות שלו, לא באמת מתרחש שום התרחשות. ולכן זה מה שהוא מסביר, למה זה כל כך חשוב ליישב את הדעת ואת השכל? כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות שמחמורי החיים. אם אדם חי בכבוד, בדמיון, הוא מתרגל לזה, אז לא צריך להוציא לפועל שום דבר. אם האדם נותנים לו כבוד, בלי להוציא לפועל, אז למה להתעמת להוציא לפועל? אפשר גם בלי זה. יש לו הרגשה טובה שמכבדים אותך, אתה נהנה, שמח, מקש לך מעמד טוב, מי אמר שאתה צריך להוציא לפועל את הסגולות הטובות שמחמורי החיים? אז מה יצא בסוף? שהעולם מפסיד, אתה מפסיד, המציאות לא מתפתחת, לא אתה ולא החיים. להפך, כשבורחים מהכבוד, הכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, כי אז לא נבנים על דמיון חיצוני, ונשאלת השאלה מה באמת אני עושה, מה באמת אני מועיל, מה באמת קרה כאן, ואז יש הוצאה לפועל ופריחה. ולא רק פריחה, יש התפתחות בשני מישורים. הם מתענפים ומסתרגים. מצד אחד, הוצאה לפועל נהיית יותר ויותר מפורטת, שמש ירידה לפרטים ודיוק. כשאדם רוצה כבוד, הרבה פעמים לא צריך לדייק בפרטים. בגדול, יש לו מעמד חיובי, אבל כשאדם באמת רוצה לא להתפתות לכבוד, אז הוא מתחיל להיות מדייק בפרטים. מהצד השני, מקים שורשים עמוקים במעמקי הרוח. מצד השני, שזה נהיה עמוק, אמיתי. שורשים, הכוונה שזה באמת, אומר שיש לו שורשים, דבר חזק, שהוא לא חיצוני, הוא לא נשען על תדמית, הוא באמת באמת איתך. ואז באמת האדם הולך ומתעלה באמת, ומביא ברכה לעצמו ולעולם. מה שאין כן, כשאדם לא בורח מהכבוד, אז הוא לא מביא ברכה, לא לעצמו ולא לעולם, הוא מפסיד את הברכה. כן? ברוך כבוד השם במקומו, כבוד אמיתי מביא ברכה, כבוד מזויף לא מביא שום ברכה, לא לאדם ולא לעולם. כי הוא אדם לא מוציא לפועל את האישיות שלו, הוא לא מתאמץ, וגם העולם מפסיד, חברה לא מתברכת. זו קומה ראשונה של בריחה מהכבוד, שהיא בריחה של תפיסת עולם ממצב של היעדר דעת אל דמיון אל עולם שיש בו ביקורת, דעת, אמת, וממילא עבודה שמביאה ברכה. יש מדרגה שנייה של בריחה מהכבוד. יש תכונה של בריחה מהכבוד שבאה מתוך הכרח, אף על פי שאינה כל כך תאורה ואידיאלית, היא לא מוארה באור הקודש כמו זו שבאה מתוך נקבת הלב הפנימית. זה לא כמו המדרגה הראשונה שבאה מתוך הכרת קודש בהירה, בערך האדם, נפשו וקדושת ענה ורומות הרתה. מכל מקום, גם בריחיו של הכבוד שהיא לא באה מתוך תודעה, גם היא יש לה ברכה. היא מאשרת את האדם התומך בה את צעדיו. זאת לפעמים יש בריחה מן הכבוד שבא מתוך הכרח. למשל, אדם רואה שכאשר מכבדים מישהו, אז עובדה שמכבדים אותו, זה מחייב אותו בכל מיני דברים. המעמד מחייב. אז הוא לא רוצה את הכבוד, לא כי הוא כזה צדיק שבורח מהכבוד, אלא כי הוא לא רוצה את ההשלכות. יש למשל תחרות מי יהיה הגבאי של הבית כנסת. אז יש קרב איתנים בין שניים בחירות, זה תביא תפקיד עם המון כבוד. כן, הוא מחליט והוא זה והוא מרכזי, המון המון כבוד. יש אדם שהוא לא רוצה, אני לא בתחרות. למה אתה לא בתחרות? טוב, גבאי זה כזה כאב ראש, צריך לדאוג למלא דברים וצריך להתעסק בהרבה עניינים, אני לא, אין לי כוח. אז באותו רגע הוא כאילו, אתה מבין, אני לא בתחרות. זה יפה, הוא לא רודף אחרי הכבוד. אבל זה לא שהוא לא רודף אחרי הכבוד כי הוא לא רוצה כבוד. כי הוא לא רוצה את כל ה... כי גם אין לו כוח למשמעויות של העבודה.
גם פה מגיע בדיוק לאותו דבר שאמרנו להצלות.
אז לכן צריך לראות. לפעמים הוא אומר, אפילו אותה תכונה שבריחה מהכבוד, שבא מתוך איזה הכרח, שאדם בגלל הכרח, הוא בורח מהכבוד, כי זה דבר שהוא מסובך מדי ו... לכאורה זה לא טוב, לא אידיאלי, זה לא במתוות הלב, זה לא מתחת תפיסה. מכל מקום, גם היא מאשרת את האדם התומך בה את צעדיו. זאת אומרת, אם האדם כן מוציא משם בדיעבד את התכונה של ברכה מהכבוד, זאת נכון שהיה פה הכרח, אבל בדיעבד בוא תיקח משם גם עוד משהו. לא נכנסת לתחרות. זאת אומרת שלמרות שכבוד זה דבר חשוב, נגיד חשוב הכוונה מפתה, יותר נגיד ככה, כבוד זה דבר מפתה, ראית שיש משהו יותר חזק מהכבוד, מהפיתוי של הכבוד. אמנם זה לא היה אידיאל, אבל למדת שיעור, שכבוד עם כל עוצמת הפיתוי שלו, אפשר להתגבר עליו. יש דברים שמנצחים את יצר הכבוד. למרות שהיה לך מאוד מאוד יצר כבוד להיות גבאי, אבל כל מיני שיקולים אחרים ניצחו. אז בוא ניקח מזה שיעור. בדיעבד אפשר ללמוד איזה שיעור לחיים, שאפשר לנצח כבוד. שכבוד עם כל זה שזאת אנרגיה כל כך אדירה, רמח"ל מצילת ישרים כותב שזה המידה הכי קשה לניצחון. בדיעבד למדנו מכאן שיעור. אפשר לנצח כבוד. זה לא אנרגיה כל כך בלתי מנוצחת. אתה רואה? אפשר לתמוך צעדים, אפשר ליצור פה הליכה, אפשר ליצור פה דרך. נכון שזה טיל מתוך הכרח, אבל עכשיו אם אני ממנף את זה לשיעור, לקח, אז מתוך כך יכול לבוא אחר כך גם רצון. יכול לבוא מכוח כך למידה איזושהי השלכה שאני משליך לחיים. ורוח החיים של ענווה טהורה ושקוטה, שהיא פאר המידות וחמודות, הולך ומתפשט על כל האופי של האדם, המחשב את דרכיו ורוח נכון, ומקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מהכבוד באה על ידם. אפשר למנף את זה לא רק למידה טובה, שאנחנו רואים שזה רוח של ענווה טהורה, אפשר למנף את זה לעוד דבר. כשאדם הוא מבין שהוא רוצה להתמודד עם הכבוד, אז הוא עכשיו אצלו זה נושא בחיים לברוח מהכבוד, ואז הוא לפעמים משתמש בכל מיני שיטות, בכל מיני דרכים כאלה ואחרות כדי לעזר לברוח מהכבוד. לפעמים זה בסברות אידיאליות באמת שזה לא ראוי וזה לא טוב וזה מדמיין, לפעמים הוא משתמש בכל מיני דברים אחרים, זה לא כדאי, זה לא משתלם, מפסידים, כל מיני סברות. הוא מקבל בחפץ ושמחת לב כל מיני דרכים של הבריחה מהכבוד בעל ידם. וזה הרווח שאנחנו מרוויחים בדרך השנייה. הדרך השנייה מלמדת אותנו להשתמש בכל מיני טקטיקות, בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, לברוח מהכבוד, בגלל החשיבות הכל כך גדולה של הבריחה מהכבוד, אפשר להשתמש בשיטות כאלו. כל מיני נימוקים וסברות וכל מיני דברים, זה לא שווה את זה. כי, סליחה.
אם יש תפקיד, שזה תפקיד עם הרבה כבוד, והוא יודע לעשות את זה הכי טוב, אז לא יהיה לנו את האדם שיכול לעשות את התפקיד הכי טוב, בגלל שהוא בורח מהכבוד, אם הוא טוב בזה.
לפעמים.
מצד שני, הוא לא רוצה את הכבוד, אז לא יהיה לנו את האדם המתאים.
נכון. אבל אנחנו רוצים להצליח גם לעשות את התפקיד וגם לברוח מהכבוד.
נכון.
אז לכן, זה מה שהוא אומר. כן. נכון. זאת אומרת שהאדם, גם כשהוא בתוך הוא צריך כל הזמן לברוח מהכבוד בתודעה שלו, לחשוב על זה, שהוא כל הזמן בורח מהכבוד, והוא יצטרך למצוא שיטות. לפעמים שיטות מודעות לתודעה, ולפעמים פטנטים. איך למצוא פטנטים, לברוח מהכבוד, גם כשהוא בתוך תפקיד. אני לא התכוונתי להגיד שאדם אסור לו להיות גבאי, זה לא הייתה הכוונה שלי. כן, הכוונה שלי הייתה שה... תביא דוגמה לזה שלפעמים כל מיני דברים יכולים, נכון. אני מסכים. אני מסכים. אבל מה שניסינו להדגיש זה שלפעמים יש, נגיד, טקטיקות לברוח מהכבוד שהן לאו דווקא לכתחילה בתארה. לפעמים בכל מיני שיטות אחרות, סברות אחרות, עזוב, לא כדאי. כי כל כך חשוב לנו לרוח מהכבוד שאפשר להשתמש בכל מיני, אפילו בהכרחים, אפילו בדברים, בסברות של מה בכך. העיקר להצליח לברוח מהאנרגיה הזאת שנקראת כבוד. טוב, יש ביטוי בחז"ל, שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז זה נראה מוזר, את אדם בורח. בורח מהכבוד, מה העונה שהוא מקבל? הכבוד רודף אחריו. נו, הוא כל הזמן בורח ורודף, נו, זה ממש מתיש. אני בורח וזה רודף. מה הבשורה בזה? עד שאני מצליח לברוח, רודפים אחריי. או אם תגיד שהכוונה, שזה לא עונש, אלא שכר, זה שכר מוזר. אדם בורח מהכבוד, מה השכר שאתה נותן לו כבוד? הוא לא רוצה את זה. אדם, אני יודע, בורח מאוכל לא בריא, אומרים לו, עכשיו, כבר חצי שנה אתה אוכל לא בריא, מתנה, אוכל לא בריא. אז מה, הוא לא רוצה את זה. צריך להסביר עכשיו את המשפט הזה, מה זה נקרא שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. הכבוד רודף אחריו, מסביר הרב, בפנימיות נפשו, מגדלו ומרוממו, ושומר את תום תארת קדושת התוכן של ענוות הצדק, ההולך ומתעמק ברוחו. הכבוד רודף אחריו, אם האדם בורח, שזה פעולה, אמרנו, מאוד עוצמתית, לברוח, משהו מאוד חד, מאוד חריף, הצד השני, שגם הכבוד פועל בצורה מאוד מאוד חריפה, כבוד אחר, פנימיות נפשו. מה זה כבוד? ופה אנחנו מגיעים בעצם למושג השלישי של כבוד. דיברנו על כבוד שמיים, דיברנו על כבוד שאדם רוצה לקבל מהחברה, ויש כבוד, הכוונה, כבוד הבריות. המעלה האמיתית של כל אחד זה כבודו. דיברנו על זה קצת, על המושג סלסול, דיברנו בפעמים הקודמות על הכבוד עצמי. זאת אומרת, כשאדם בורח מהכבוד החיצוני, אז הכבוד העצמי, כלומר הערך האמיתי שלו וההשפעה שהוא באמת באמת משפיע על הסביבה, מה שבאמת באמת קיים בו, הולך ומתבלט, מגדלו מרוממו. זאת אומרת, מה שיש לו באמת, העבודה האמיתית שלו, ההתאמצות, הקניינים האמיתיים שהוא קונה, אז הם באמת הולכים ומתחזקים. הוא פחות ופחות נשען על דברים דמיוניים וחיצוניים, והדברים האמיתיים של האישיות שלו נבנים. זה נקרא כבוד העצמי שלו, כבוד הנכון של פנימיות נפשו, מה שבאמת, פנימיות הכוונה זה באמת בתוכו, לא מה שהחברה מבחוץ. זה מגדל ומרומם, כמובן, שאין פה עכשיו התנסות על אחרים, אלא באופן טבעי, האדם משפיע על הסביבה, כי יש לו מעלה גדולה. אז הוא מקרין לסביבה, ויש לו המון השפעות סביבתיות. הוא שומר את תום טהרת קדושת התוכן. זאת אומרת שהוא לא מחפש שיכבדו אותו, אלא פשוט באופן טבעי ההשפעה שלו, בגלל שיש לו ערך גדול בתוך עצמו, אז ההשפעה שלו הולכת וגדלה, הולכת ומתרחבת, כן? ככל שהאדם בתוך עצמו הוא בונה את אישיותו, הולך ומתעמק ברוחו. זאת אומרת שהבריחה מהכבוד החיצוני מעמיקה יותר את ההתעסקות במי שאתה באמת. זה נקרא יראת השם, עקב ענווה יראת השם. אדם בורח מהכבוד החיצון, אז הוא נהיה יותר אמיתי עם עצמו. אז הכבוד שרודף זה המעלה העצמית שהולכת ונבנית. אני נזכר, יש ספר שכתב הנזיר רבי דוד הכהן זצ"ל, כל הנבואה. אז הוא היה קיבל פרס על הספר הזה. הוא היה אדם מאוד מאוד צנוע, היה לא יוצא מהבית שלו בכלל, שנים הוא לא יצא מהבית. הוא היה אדם מאוד מאוד מוצנע, מאוד מאוד נסתר. וכשהוא בא והזמין אותו לטקס והביא אותו, והוא היה כל כך נבוך מהטקס הזה שנותנים לו פרס על הספר. אז יש בסוף הספר כל נבואה דברים שהוא אומר בקבלת הפרס. אז רואים איך שהוא כל הזמן מתנצל, אומר אני כל החיים שלי בורח מהכבוד, אני לא יודע מה קורה פה, כאילו אתה רואה שהוא לא מסתדר, לא מוצא את עצמו, תמיד חכם ענק כזה, לא מוצא את ידיו ורגליו שם. כן, מתוך כך אנחנו מגיעים לנושא השלישי של הכבוד, כמו שאמרנו, וזה הכבוד העצמי. או כמו שראינו בסעיף א', מושג שנקרא כבוד הבריות, כבוד אמיתי, שיש לכל אדם ואדם כבוד, לא דמיון, אלא ערך אמיתי. יש לכל אחד, לכל דבר בעולם, את הערך האמיתי שלו, ואת ההשפעה האמיתית שהוא משפיע על הסביבה. את התועלת, את הברכה האמיתית, את היקף ההשפעה החיובית שלו על הסביבה.
רב,
כן.
עם הכבוד שדיברנו עליו פה, בתחילת הפסקה, כבוד שהוא בו דמיון, אבל הוא אחוז באיזשהו מעט
באמת,
שהוא כולו
מהדמיון אנחנו בורחים, כן? ככל שאנחנו בורחים מהכבוד הדמיוני, אז הכבוד האמיתי ממילא הולך ונהיה.
אם אדם קיבל כבוד אפילו שהוא דמיון,
יש פה איזה משהו שהוא עשה, כן, אז הוא צריך לדייק, לפזר את מה שלא ולדייק את מה שכן. כי הרבה פעמים אדם מקבל כבוד בלי פרופורציה לעוצמת המעשה, אין תמיד יחס, וזה מבחן מאוד גדול. יש דברים שאדם עושה בעמל גדול, הוא לא מקבל לזה כבוד. דברים אחרים שהם לא דורשים מאמץ, דווקא הוא מקבל כבוד מאוד גדול. אז זה ניסיון. פעם חשבתי על זה בחתונה, היה לי מחשבה על זה, זו מחשבה מעצבנת קצת, שנגיד מזמינים מישהו להגיד ברכה בחופה, אז זה מכובד, אומרים זה וזה מכובד וברכה. עכשיו האמת זה בכלל לא, זה לא מאמץ ללכת ולהגיד לברך ברכה, להגיד יוצר האדם, זה לא מאמץ, זה שנייה אחת להחזיק כוס וזה, אבל הוא מכובד. עכשיו יש בחור צעיר שהוא רוקד שעתיים בחתונה, הוא מזיע ומשמח את החתן ואת הכלה וכולי, אף אחד לא נותן לו כבוד, אף אחד לא מכבד אותו, זה צריך להיות הפוך. הוא מתאמץ, מגיע לו המון כבוד, והוא זה מזה מכובד, הוא איזה כבוד זה, זה כלום, הוא בא לתת ברכה, זה שום דבר, לא יתאמץ, הוא לא יזיע. העולם מתבלבל, כאילו שאנחנו צריכים להבין שהכבוד הוא לפי מה שבאמת, המאמץ האמיתי, לא לפי תצוגה חיצונית. אתה אומר, אתה בא ללמד זכות עכשיו עליי.
לא, אני חושב שאני 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 ששנים הוא
שבא איתו את הראש, זה מצוין, זה בסדר גמור. לא, לא על זה אני מדבר. לא, לא לזה התכוונתי.
כבוד
אמיתי,
זה כבוד.
אני חושב שהענווה זה ההתרחקות מהכבוד החיצוני, ויראת השם זה משהו שנבנה באמת בפנים באדם. פנימיות. אז אני ככל שאני מתרחק מהאבא חוץ, הבפנים הולך ונבנה. אני לא שומע.
אם מביאים לאדם קרוב,
כן, הרב קוק עוסק בזה במידות במוסר אביך, אפשר לראות בעמוד פה בהוצאה הזאת, זה עמוד ממד' בהוצאה, אתה יכול להסתכל. כותב, לעניות דעתי נראה, כן, מוסר אביך, זה בסוף פרק ג', נראה שיש איסור לפני עיוור גם במידות. אז הוא אומר בהמשך שמביא לזה ראיות, אפשר לראות בעמוד הבא ממה, נגיד שורה שישית, אם ברור לנו שאם אדם יתעורר למידה רעה וישתמש לרעה, זה איסור גמור ככל איסורי תורה שמצווה להרחיק ואסור לגרום דבר שיביאו. זאת אומרת, אם אתה גורם למישהו, אתה מעריך שזה יגרום לו ליפול ברשת הכבוד, אז זה איסור לפני עיוור. לפני עיוור לא תיתן מכשול. על מי שעושה, לא רק על זה, על השם. כי לעבור על מידות זה איסור דאורייתא. כי כתוב שצריך לאסור להתגאות, זה איסור דאורייתא, אסור להתגאות. גם צריך לדבק מנותיו של הקדוש ברוך הוא, מצוות עשה. הוא מביא לזה ראיות. אז זה דין מיוחד.
אז
צריך להיות חכם בזה, נכון? לכבד בצורה נכונה. לא להגזים גם בזה, זה חשוב.
יש תועלת
בשבילנו, אנחנו שאנחנו מכבדים תמיד חכם, אז אנחנו בונים יחס לתורה מצידנו, אבל באמת צריך להיזהר בזה, אתה צודק. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. כן, אנחנו רוצים למצוא את הכבוד, כלומר את הערך האמיתי של כל דבר. מכל דבר בעולם יש ערך, כמו שכתוב, הכל ברא לכבודו. זאת אומרת שהכל ברא לכבודו, שלכל דבר בעולם יש איזה ייעוד, יש מטרה שהיא חלק מכבוד שמיים, שבשבילה הוא נברא. ואם הכל ברא לכבודו, אז צריך למצוא בהכל את כבוד השם, וזה בעצם הכבוד של כל דבר ודבר. הרב קוק כותב באורות ישראל ותחייתו סעיף י"ג, שכאשר אדם מכבד את הטבע, זאת נקראת תכונת יראת, סוד השם ליראיו. סוד השם ליראיו, זה אדם ירא שמיים, הוא מתרגל לראות את הדברים במבט של סוד, כלומר מבט פנימי, וזה נקרא לכבד את הטבע. אנחנו רואים ש עם ישראל לא מזלזל בטבע, מכבדים כל דבר. יש איסור בל תשחית, אסור להשחית, אסור לקלקל שום דבר בעולם, אסור לקלקל, אסור סתם להרוס דברים. יש צער בעלי חיים, יש כל מיני דינים של הכבוד של הטבע. הם מברכים כשנהנים, לוקחים דברים מהטבע. כל זה מלמד אותנו שכל דבר בעולם בא לספר כבוד השם, וזאת עבודה, למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו. מה זה האור? האור זה התוכן הרוחני, תוכן האלוקי שעומד מאחורי הקלעים של כל דבר ודבר. זה נקרא כבוד עליון. כל זה עבודת אורו של משיח. עבודת אורו של משיח זה למצוא להרבות כבוד שמיים. אז אולי נשלים פסקה, נראות התשובה, זה בסדר?
בסדר.
כן, אפשר? שזה. אפשר בפרק ד' סעיף ח'. קודמת לכל מיני תשובות שבאות אחריה היא התשובה אל כבוד השם. לא ניכנס לכל הפסקה כולה, אבל הוא כותב שהנושא הזה של כבוד השם זהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבת הדמשיחה. זה קשור לעקבות משיח. ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים שכולם בו כלולים. אז יש לנו תשובה מאוד גדולה על כבוד השם, שזה יסוד התשובה של עקבתא דמשיחא. כבוד השם, כאשר אנחנו מבררים איך כל עניין, איך הוא קשור לכבוד שמיים, אנחנו בעצם משיבים אותו אל מקורו, אל הייעוד, אל התוכנית שמראש. זאת נקראת תשובה. זאת לא רק תשובה אישית שכל אחד מאיתנו עושה תשובה, זה תשובת העולם, שהעולם שב אל התוכנית המקורית, אל המטרה שבשבילה הוא נברא. זה אורו של משיח, עקבתא דמשיחא. המשיח, כן, זה בא להאיר את העולם, ימשוך אותו בשמן, בשמן מאיר. מה הייעוד של כל דבר? מה המשמעות של, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר? אז בעצם להשיב את זה חזרה לבריאה, למחשבה של הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה. וזה נקרא תשובה אל כבוד השם, אור עקבתא דמשיחא. כשאדם מכבד את גופו למשל, גם צריך לכבד את הגוף. מה זה לכבד את הגוף? הוא שואל את עצמו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לי גוף? מה התפקיד שלו? אז כשאדם מכבד את גופו באמת, אז הוא משיב את הגוף אל המטרה, אל הייעוד. אז באמת גופו נהיה מכובד. יש לנו משנה שגוף האדם, אדם שמכבד את התורה, גופו נהיה מכובד על הבריות. אבל כשאדם מברר את הכבוד האמיתי, בשביל מה הוא נמצא כאן, מה הייעוד שלו. וזה הסרת, כמו שהוא כותב, נחזור אל הפסקה שלנו, זה נקרא להסיר חרפה. מה זה חרפה? כן, חרפה זה מצב של בושה, בושה נוראית, ביזיון. כשהגוף בכל הכוחות במציאות כאילו עצמאים, עומדים בפני עצמם, והם לא קשורים לייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן, לא, עומדים כאילו בפני עצמם, ולכן יש מוות בעולם. למה יש מוות? המוות הוא הניתוק של הגוף מהייעוד. גוף שאין לו, מתנתק מהייעוד שלו, אז אין לו שורשים. אז הוא מה, עומד בפני עצמו? הוא לא יונק מהתכנון האלוקי, אז מה מחיה אותו? מה מקיים אותו? הוא לא נאמן לבריאה שבשבילה הוא נברא. אז באמת, הוא מת. אבל כאשר מכבדים את הגוף, באמת, נותנים לגוף את כבודו האמיתי, כלומר, מה הייעוד שלו, בשביל מה הוא נמצא כאן, חוזרים חזרה לבראשית, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא, אז נותנים לו קיום. על זה אומר הנביא, שמחה השם דמעה מעל כל פנים. לא יותר מוות. חרפת עמו יסיר. יסיר את החרפה, יסיר את המוות מהמציאות. כל המוות הוא מהיעדר כבוד. אדם מזלזל בגוף שלו. אדם מזלזל בעצמו. מזלזל בכוחותיו, ביצריו, בחיים שלו. עושה מהם דבר נמוך. אז זה בדיוק מה שהורג אותם. שהם נהיים נמוכים. זה מה שמכבד מאוד מאוד. אז הוא לא יכול לזלזל. יש פה דברים קדושים. הקדוש ברוך הוא ברא פה גוף. בשביל כל מיני מטרות מאוד חשובות. אני לא יכול לזלזל. אם אדם רואה ספר, ספר קודש, אומר, או, מצוין, ספר זה דבר ממש טוב, חם היום, אני יכול לעשות ממנו מניפה. זה מעברר לי את החיים. אז באותו רגע, זה ביזן, זה חרפה. מה אתה עושה? זה חרפה ובושה. אתה לוקח ספר, ספר קודש, ועושה ממנו מניפה. אתה מזלזל פה. זה נורא ואיום. זה כמו לשרוף את הספר, זה כמו להרוג אותו. צריך לדעת שכל דבר בעולם הוא כמו זה. כל דבר, כל הגוף, כל החיים שיש בהם כאלו. לכן אומר המהר"ל, זה המשמעות של ברכות. אומר המהר"ל בנתיב העבודה, שכל עוד האדם לא מברך, אז אסור ליהנות מהעולם הזה. למה? זה מוות. כי אתה לוקח מהעולם משהו, פרי, ולא עסקת בייעוד שבשמה הפרי הזה נמצא. הייעוד של הפרי, אומר המהר"ל, זה לספר כבוד השם. הייעוד של כל דבר במציאות זה לספר כבודו. אם אתה מברך ברכה, סיפרת כבודו, הוא הגיע לייעוד שלו, אתה יכול ליהנות ממנו. הבאת את המוצר הזה לייעודו, בבקשה, תהנה ממנו, תאכל. אבל אם אתה לא מברך, אז הוא לא הגיע לייעוד שלו. זה פה איזה משהו לא נכון, יש פה איזה שקר, יש פה מוות.
כבודו של מי?
כבודו של השם, וכבודו של הנברא גם. הייעוד שלו, לשמה הוא נמצא כאן. אז זה זלזול בטבע בעצם. אתה אומר, מה זה פרי? זה דבר נמוך מאוד, משהו שבא לספק לי את הרעב. אתה מזלזל בו. לא נכון, למה אתה מזלזל בו? פרי זה דבר גדול מאוד, בעזרת הפרי, אני יכול לשים לב לגדולתו של הקדוש ברוך הוא. תכבד אותו. אומר הרב שם באורות, על ידי שאתה מכבד, אתה מברך ברכה, אתה מכבד את הפרי, כמו יש לו דרכו אני לימד אמונה, אתה מרומם אותו. אתה מעלה אותו, עכשיו אתה יכול לאכול ממנו. כי נתת לו ייעוד, נתת לו מעלה, נתת לו כבוד.
מה המטרה של האכילה?
אני רואה עכשיו תועלת, אני רואה איזה, הוא מביא לי גם תועלת חומרית, ותועלת פיזית, ותועלת והנאה, כל מיני דברים הוא מביא לי. סרק, אני רואה טוב השם.
כשאני אוכל אני מבטא את זה
שאני... אני רואה כל מיני דברים של טוב השם בדבר הזה. אני רואה איך השם טוב, כי הוא מחזק אותי דרך הפרי הזה, נותן לי שמחה בפרי הזה, נותן לי כל מיני דברים. אז עכשיו זה מעלה אותו. זה נקרא להעלות את המציאות, לקדש את המציאות, על ידי הכבוד שאנחנו מכבדים. זה להסיר את החרפה, להסיר את העורלה מעל המציאות, מה שמכסה. זה העבודה הגדולה של כבוד הגוף. זאת אומרת, לכבד את הגוף, לכבד את המזון, לכבד את הגוף. אנחנו אומרים שעם ישראל מכבד מזון, לא נותנים להיות ללחם על הרצפה למזון, מכבדים. זה הגמרא אומרת שזה הגויים הם לא מכבדים, אנחנו רגילים לכבד מזון, בכלל לכבד, לכבד טבע, לכבד את הגוף. כל ההלכות של כבוד המת נגזרות מזה. מה זה כבוד המת? הגוף הזה הוא שימש לנשמה. זה אור ועצמות, מה אתה מכבד? זה כלום, נגמר. לא נכון. יש פה כבוד, יש פה גוף ששירת בעזרת, ששירת נשם רצונות גדולים, הוציא לפועל דברים יפים, היה שותף. זה תחיית המתים, זה סוד תחיית המתים. סוד תחיית המתים זה הכבוד. כל שאנחנו נכבד את הגוף, נקים אותו לתחייה. חרפת עמו יעשה. תראה, הגוף הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הוא ממש חשוב, יש לו, הוא מאוד מאוד מכובד בעינינו. כל שהוא יותר מכובד, אז הוא יקום בתחיית המתים. האם אדם חלילה זלזל בגוף שלו, אז הוא לא כיבד אותו, אז באמת הוא לא יקום. הוא מזולזל. אבל אנחנו רואים, אנחנו מרגישים מה שהוא כותב פה, חרפה, צער, בושה, שדבר לא הגיע לייעוד שלו, שדבר, יש פה משהו שלא הצלחנו להביא אותו לייעוד שלו. לחם, זה לא סתם דבר, לחם זה דבר גדול מאוד, חשוב מאוד, הוא לא הגיע לייעוד שלו. מצער, כמו לקבור, כמו כל דבר, לגנוז.
הרב אמר שבתחיית המתים כל הגופות יהיו ביוגוסלביה.
כל מי שכיבד את הגוף שלו יקום בתחיית המתים.
אבל למה בתו תוצאה של שאנחנו
לא מספיק מכבדים?
אז למה אנשים כמו דוד המלך שכותב לי בכלל בקרביש, הוא היה מת על היוד שלו, למה הוא...
כי האנושות עדיין לא הגיעה לשיא הכבוד, אנחנו חלק מהעולם האנושי. עוד לא הגענו לחברה, כאנושות, למצב של כבוד גדול לגמרי לגוף. אז אנחנו חלק מאנושות, אנחנו לא לבד. אבל באמת כתוב שרימה ותולעה לא שולטת בגופם של צדיקים. צדיקים שכיבדו את הגוף שלהם מאוד, אז אין רימה ותולעה שולטת בהם. יש צדיקים שזוכרים לזה. הגוף שלהם נשאר שלם.
אה? דוד המלך,
נכון. נכון, אסור להשחית את הגוף. גם קדוש אתה לשם אלוקיך, אסור לפגוע בו, אם תשחית. כי הגוף הזה הוא, יש לו ערך, יש לו מטרה, יש לו ייעוד, הוא לא סתם נמצא פה. טוב, בעזרת השם, שבת שלום, שעות טובות.